ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אולי נעמיד קודם כל את הבעיה, שלכם אולי לא מהווה בעיה, אבל לרוב האנשים, אנשים כמוני, סובלים מהבעיה ששואלים. הנושא של אבלות ירושלים נראה מאוד מאוד קשה, אנשים מתלוננים שקשה להם להתחבר לנושא הזה. והייתי אומר שהבעיה מתחילה משני כיוונים. כיוון אחד, סוג אחד של אנשים שהם שואלים אותי, איך אפשר להתאבל על ירושלים? הרי סוף כל סוף כבר זכינו שהקדוש ברוך הוא הרפנה אלינו, ודברים כל כך התקדמו, ועם ישראל כבר יצא משיבוד מלכויות, ירושלים כבר, זה שאנחנו יושבים כאן עכשיו ומדברים בירושלים, עיר הקודש, דברי תורה ולומדים תורה, אז זה ודאי קיום דברי הנביאים. אז האם אפשר להתאבל כמו שלא קרה דברים מעולם? זה סוג שאלה אחת שמעמידים. שאלה שנייה, מאידך גיסה, אנשים אומרים, בכנות, לא חסר לנו כלום. אנחנו לא מרגישים שאנחנו לא מרגישים אבלים. אנחנו לא, אנחנו אנשים רציניים, אנחנו מנהלים חיים טובים, אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, וברוך השם, כל התנאים, יש לנו את כל מלוא התנאים הטובים. מה חסר לי? אני אפילו, איך אומר הרמב״ם, לא נתבוא הנביאים לימות המשיח, אלא כדי שיהיו ישראל יושבים ועוסקים בתורה. אז אנשים אומרים, הנה, הכל יש לנו, הגיעו הדברים ליעדם, ואנחנו מרגישים בשלווה וטובה. אז מה, מרגישים שתשעה באב הוא מועד לא רלוונטי, ככה התחושה. אז אני חושב להציע בפניכם כמובן, שאדרבה ואדרבה, שלפני 200-300 שנה, שעוד לפני שהתחילו כל התהליכים הגדולים, אז באופן טבעי השאלה הזאת לא עלתה על השולחן, כי אנשים הרגישו שגלות כוללת בתוכה ודאי כל התולדות שנולדו מתוך הריחוק שלנו מירושלים ומהמקדש, ודאי הולידו בעולם את כל הקלקולים, את כל ההשפלה של עם ישראל, את כל הצער ואת כל החסרונות שעם ישראל עבר. אז ממילא השאלה לא עלתה, כל אחד הבין באופן טבעי, המציאות שלנו כיום היא הגלות, זה החושך, זה ההסתר, אנשים לא. היום אפשר לומר שהשאלה עולה על השולחן. היום כבר אי אפשר לדחוק את הדברים לפינה ולבוא ולומר, אתם יודעים מה זה חורבן בית המקדש? זה שאנחנו סובלים מהגויים, זה שיש לנו כך וכך צרות. היום כבר השאלה חייבת להתחדד, חייבת להיות ממש לגעת בנקודה. היום אי אפשר לברוח יותר לפינות. היום אנשים באים ושואלים, אין לך מה לומר לי. תסביר לי מה זה חורבן ירושלים. אל תגיד לי דברים מקריים, אל תגיד לי דברים מתאימים. היום אתה לא יכול יותר להגיד לי דברים בערך. היום צריכים להגיד את הנקודה. אז נכון, השאלות הן שאלות טובות, אבל הן דווקא הן אלו שמובילות אותנו לגעת בנושא של האבלות. הרי בואו ונבין, אם הנושאים באמת היו מקריים, חכמים לא היו מגדירים את הנושא כאבלות. מישהו יכול לתאר מצב יותר קשה, יותר מוחלט מאשר אבלות במשל האנושי? אין אדם במצב יותר קשה בחייו מאשר רגע של אבלות, שהחיים שלו פשוט מתמעטים, והוא מרגיש ממש שאין לו בשביל מה להמשיך. אז את זה חכמים באו ואמרו, זה המצב של עם ישראל, אנחנו כולנו נקראים אבלי ציון וירושלים. אם הדברים היו מקריים, אי אפשר היה לתאר תיאורים כאלה על בעיה כזאת ואחרת, כמה שהיא קשה. מדובר פה במשהו פנימי מאוד מאוד, שלא פחות מאשר להגדיר אותנו אבלי ציון. אז באמת, אדרבה אני אומר, השאלות שנתחדשו לנו בדור האחרון הן שאלות מועילות. הן באמת שאלות שדוחפות אותנו להיכנס פנימה. אז מהי באמת ירושלים שאנחנו כל כך אבלים כשהיא חסרה לנו? וודאי, מסתבר, עוד מעט ננסה להבין, שגם עם כל מה שהתקדמנו עד היום, הנקודה הזאת עדיין אנחנו אבלים. בעניין הפנימי הזה אנחנו עדיין אבלים בו. אז אני חושב שמי שמתבונן בכל המקראות, בתורה ובנביאים, רואה שירושלים היא לא נושא פרטי. היא לא נושא, אפילו בתוך הערכים של התורה, אי אפשר לראות אותה כנושא צדדי. זה לא פסח, וזה לא שבועות, וזה לא סוכות, וזה לא יום הכיפורים ולא ראש השנה, אלא מה ירושלים? ירושלים היא התכלית בעצמה. אם אנחנו היינו רוצים לעסוק, הבעיה שלנו שאנחנו מגיעים לתשעה באב קצת באיחור, היינו צריכים קודם כל לשבת ולשאול את שאלת השאלות, מאיפה העולם פונה? בשביל מה העולם נברא? בשביל מה נבחרו ישראל? בשביל מה ניתנה תורה? בשביל מה אנחנו מקיימים מצוות? כל השאלות הכי קריטיות, כאשר נגיע לתשובה, כל תשובה שלא תהיה, היא בסוף תהיה ירושלים. מדוע? כי ירושלים היא לא נציגות עולם העבודה כאן בעולם. יש לנו טעות אם אנחנו חושבים שירושלים חסרה לנו, כי חסר לנו עוד אמצעי כמו קורבנות, לבצע עוד פעולה בסדרי תרי"ג מצוות. ירושלים מייצגת אצלנו את הנצח. ירושלים היא העולם הבא. לאיפה העולם הולך? העולם הולך לשלב שהעולם הבא עומד להתגלות כאן בעולם הזה. העולם נברא בשביל שהטוב האמיתי, השלמות האלוקית, שהיא השלמות המוחלטת, תופיע כאן בעולם על עם ישראל. זו ברית אברהם, זו ברית בין הפטרים, זו ברית המילה, להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך ולרשתך את ארץ מגוריך. ועם ישראל אומר בשירת הים, תביאימו ותיטאימו באר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, ושם השם ימלוך לעולם ועד. ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון. השם של הקדוש ברוך הוא בעולם, אופן הגילוי שלו, עד כמה שאלוקות יכולה להתגלות כאן בעולם, היא נקראת אלוקיך ציון. אין שום סדר גילוי בעולם, לא בעולם הזה, ולא בעולם הזה, בעולם הבא, לא בעולם העבודה, ולא בעולם השכר, שהוא לא דרך הנקודה שנקראת ציון. אז עכשיו, כמה זה באמת, באמת, שאנחנו באים ושואלים, מהי ירושלים? שום תשובה לא תינתן. שום דבר לא יוכל להסיט את הדברים לדבר שולי וצדדי. עד כמה שיש תקווה ליהודי כאן בעולם להשיג דבר מוחלט ואמיתי, הכל פונה לשם. והיה מקדשי בתוכם לעולם, אומר יחזקאל הנביא. ירושלים זה פשוט מציאות נצחית של הארה, שלמות, גילוי, שכאן מתגלה במערכת המציאות המוגבלת שלנו כבני אדם לנצח. המציאות לא עומדת להשתנות. אנחנו, מי שרוצה לראות מדד, מי שרוצה לדעת איפה העולם עומד ביחס לנצחיות שלו, ביחס בין למדוד במצבי חסרון ושלמות, ימדוד ויסתכל איפה עם ישראל עומד ביחס לירושלים. כשאדם הראשון נוצר לפני החטא, הוא נוצר בירושלים. אדם ממקום כפרתו נברא, נוצר, ושם, משם הוא גורש. האיכה הראשון, מגילת האיכה הראשונה שנאמרה, מי קרא את מגילה, מי כתב את מגילת האיכה הראשונה? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, היכה. היכה, אומרים חז"ל בפתיחה, באיכה רבתי, איכה זה אותיות היכה. המין האנושי נוצר כדי להגיע לאכול מעץ החיים באר ציון, ושם להפוך לקשר אלוקי נצחי של ואכל וחי לעולם. ברגע שהוא לא עמד ביעד הראשוני הזה, הוא גורש. והוא גורש עד שהדברים ישובו למקומם. מתי לראשונה הם שבו למקומם? פעם, מתי הייתה תקווה שנייה למין האנושי? אחרי 2000 שנים שאברהם אבינו נבחר, מצאת את לבבו נאמן לפניך, ואז השלב הראשון, הוא נותן לו את ארץ חמדה, נותן לו את ארץ החיים. מה זה ארץ ישראל? אנחנו צריכים לקבל קומה חדשה. מה זה ארץ ישראל? מדברים על ארץ ישראל, התרגלנו לפעמים לראות אותה עדיין אולי כטריטוריה מסוימת לאומית. נכון, הטריטוריה הלאומית שלנו היא ארץ החיים. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. ארץ ישראל, גבולותיה המקודשים שניתנו לאברהם אברינו בברית בין הפטרים, זה המקום שנקרא, אומר הנביא מלאכי, ויגדל כבוד השם מעל גבול ישראל. זה המקום שנקרא ארץ החיים. רק פה נשיג חיים, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. עד הגבול הזה החיים עתידים להתפשט. מעבר לכך זה כבר גבולות החוץ, שרק אומות העולם, 70 אומות יעמדו מבחוץ כלבושים לנשמות ישראל, וינסו לקבל קצת הארה ומעט שלמות כלבושים. לא מעבר לכך לא יוכלו להשיג. אז כל הרצון האלוקי להופיע כאן במציאות, זה נגבלת בגבול, בגבולותיה של ארץ ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מאיפה ארץ ישראל שואבת את כוחה, מאיפה היא מקבלת את החיים שלה? בוא אני אביא אותך לניסיון העשירי, שם אני יוביל אותך למקום שתדע מאיפה, ההורה יוצאת, כמו שחזל אומרים. לקח אותו ואומר לו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך, והלאו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. למה הוא לא אומר לו? למה הוא מסתיר ממנו? הוא לא יכול להגיד לו איפה? אומר לו, ארץ ישראל, ירושלים, זה מקום שבני אדם צריכים לדרוש אותה. כל השלמות שלנו, אנחנו למדנו, כאן לומדים כאן במשך השנה, אנחנו לומדים את דרך השם לרמח"ל, אנחנו מעמיקים להבין את יסודות היהדות, ולמדנו כמה השלמות אלוקית בלתי ניתן להשיג, רק אם אדם הופך להיות שלם מצד עצמו. אחרת הוא לא יכול להשיג שלמות שגדרה שלמות מצד עצמה. אפשר להשיג רק דברים יחסיים במתנה. דברים מוחלטים, אדם חייב להיות בעצם מצד עצמו שלם. הוא אומר לו, אתה רוצה להגיע אל האורה, אתה רוצה להגיע אל הר המוריה, אז אתה לך לך, תחפש, תדרוש. ציוני דורש אין לה, אומרת הפסוק בירמיה, אומרת הגמרא במסכת סוכה דף ממלף, מכלל דבעיה דרישה. את ציון אי אפשר להשיג, את השלמות המוחלטת חייבים לדרוש. ולך יקרא דרושה, עיר לא נעזבה. הירושלים נבנית על ידי הדרישה שלה, על ידי שאנשים יודעים את ערכה ורוצים להשיג את שלמויותיה. אז אומר לו, לך לך. אומר לו, תן לי סימן, תגיד לי מה אני הולך לחפש. אומר לו, אם תראה אר, שענן השכינה קשור מהארץ עד לשמיים, תדע לך שזה המקום. כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר. ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. הוא רואה מרחוק את ענן השכינה קשור. אז הוא שואל, את יצחק שהולך איתו, תגיד, אתה רואה משהו? יצחק אומר, אני רואה את ענן השכינה. שואל אותו, הוא שואל את ישמעאל ואליעזר שהולכים איתו, את שני נעריו איתו, אתם רואים משהו? אנחנו לא רואים כלום. אז הוא אומר להם ככה, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אתם נשארתם בדרגת חמור, אתם שייכים אל המין האנושי בקלקולו, אתם לא יצאתם מחטא אדם הראשון, אתם לא בעלי הברית, אתם לא שייכים לברית המילה או לברית הארץ, אתם שייכים למין האנושי היחסי שכל האפשרויות שלו להשיג חיים, לא נעים להגיד המין האנושי העכשווי שאנחנו מכירים, החיים שהוא יונק זה בערך ממש לא בערך אלא בדיוק כמו תחושת חיים של בעל חי. כל ההבדלים זה רק בטעמים. גם בני אדם יש הבדל בטעמים בין אוכל ישראלי לאוכל סיני. ויכול להיות שלפעמים אנחנו לא נוכל לראות הסושי, ולא נוכל, יש אנשים שיגאלו ולא יוכלו לראות אוכל שהם לא מורגלים. אבל בסוף אחרי שיורגלו, כל מה שנשאבו פה, תחושת חיים יחסית, שהוציאה אותם ממצב רעב למצב סובה. זה כל מה שהם יכולים להשיג. אומרים, שבו לכם פה עם החמור, ישבם הכתוב לחמור. זה לא זלזול, זו הגדרה מדויקת. תדעו לכם, לא הצלחתם להפיל, לעלות לדרגת המין האנושי האמיתי. אתם נשארים בדרגה הראשונית של מין האנושי בשפלותו, שלשם אדם הראשון נפל אחרי החטא. אברהם אבינו זכה להיות בעל ברית בין הבתרים, הוא זכה לקבל את הייעוד הגדול הזה, שמשם שואבים רוח הקודש, להגיע למקום הזה שמשם אפשר להשיג אלוקים חיים, וכעת הוא ויצחק, כי ביצחק יקרא לך זרה. הוא אומר לישמעאל, אתה לא שייך לברית, תישאר בחוץ, אני והנער נלכה עד כה, אנחנו ניכנס פנימה עד כה, עד גילוי האלוקי, ונשתחווה ונשוב עליכם. אנחנו מסוגלים להשתחוות. מה זה נשתחווה ונכרעה לפני השם? מה זה השתחוו להשם בהדרת קודש? ההשתחוויה זו הכנעה שיוצרת יחס בין מין אנושי לעניין אלוקי. זה נקרא, אנחנו מסוגלים להשתחוות בהר הקודש בירושלים. עם ישראל מסוגל ליצור את יחס בינו לבין אלוהים חיים. זה נקרא, זה מה שנתחדש בעקדת יצחק. והבירור הזה, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת את ישמעאל ואת אליעזר? הוא יכול היה להסתדר עם יצחק שהיה לא צעיר כל כך, בשביל לסחוב חבילת עצים ויחד עם חמור ומאכלת, לא צריך לקחת עוד שני נערב איתו. אלא הקדוש ברוך הוא אמר, כאן יעשה הבירור. מי בא לברית? מי שייך אל עניין הר המוריה? וזה עכשיו נחתכו הדברים. הם נשארים בחוץ ואנחנו בפנים. צריכים להתעורר ולהבין את גודל החרפה. שאנחנו עומדים עדיין מבחוץ, ומי עדיין, מי נמצא לעת אתה בפנים, בני השפחה, שפחה כי תירש גבירתה. הביטה הוא רואה את חרפתנו, שהאורלה עצמה, ישמעאל, שהיא האורלה מעכבת, לאורך כל הדרך מנסים מאז המריבה הראשונה של ישמעאל עם יצחק, מי בעל הבכורה, מאז הוא כבר מנסה לראות חיצים ביצחק ומנסה להפריע לקיום ברית אברהם. לצערנו הרב, אנחנו לעת עתה עדיין נמצאים בהביטה וראה את חרפתנו. החרפה זו האורלה, חז"ל אומרים, שהיא המעכבת, כי בעוונותינו, בעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. חוסה השם על עמך, איך המשך הפסוק בספר יואל, ואל תיתן את נחלתך למשול, לחרפה למשול במגועים. הצורה הזאת שעדיין קליפת ישמעאל מחרפת ומגדפת, כי חרפו עקבות משיחיך, זה הצורה שעדיין העולם נמצא בו, שברית אברהם עדיין מעוכבת. אז אנחנו רואים שהנושא של ארץ ישראל, הנושא הוא קודם כל זה ארץ החיים שהולכת ומתבררת בברית, בעקדת יצחק, שארץ החיים ששואבת את החיים ממקום המקדש. עכשיו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו שיקחו כמה מאות שנים עד שהברית הזאת תצא מן הכוח אל הפועל. היא מתעכבת עד יציאת מצרים, ידוע תדע, כל התהליכים שעם ישראל צריך לעבור. אבל בסוף הם יוצאים ושרים את שירת הים, כמו שהזכרנו מקודם, תביאימו ותיטאימו, המקדש השם כוננו ידיך, כל היעד הוא ברור לגמרי. ניכנס, נינטע בארץ ישראל, הגבול, כמו שאומרים במוסף של שבת, ועלינו, איך אומרים? זה במועדים, ואיך בשבת אנחנו אומרים? יהי רצון מלפניך השם אלוקינו. זה במועדים, בשבת, נוסח מוסף של שבת. תתאנו ושם נעלה, שלושה ביטויים. יש את ארץ ישראל, תעלינו לארצנו, תתאנו בגבולנו, אומר הגר"א, זה ירושלים, ושם נעלה ונראה זה המקדש. יש כאן שלושה שלבים, 10 קדושות שנזכרות במשנה, שהדברים הולכים ומתפשטים מקודש הקודשים עד כל גבולות ארץ ישראל, אבל כל הנושא הוא אחד. איך עם ישראל הולך ומתקרב לקראת המצב השלם שלו, שזה השגת 3 פעמים בשנה, גם תוך כדי עולם העבודה שהיינו חיים במצב התקין שלנו, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך לראות את פני המלך האדון השם. הראייה הזאת היא לא הייתה ראייה מקרית, אלא הראייה הייתה התקרבות אל תכלית המטרה. אנחנו לא נמצאים כאן בעולם בשביל לקיים מצוות. המצוות זה תהליך זמני שהולך ומקרב אותנו שלב אחרי שלב להגיע אל מצב השכר, אל מצב הטוב האמיתי. דוד המלך אומר, אשרי תבחר ותקרב, תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה מטוב ביתך, קדוש היכלך. כל הזמן התקווה של דוד המלך ללכת להתקרב צעד אחד קדימה לקראת תכלית הבריאה. דוד המלך, מה היה חסר לדוד המלך? היה לו נבואה, רוח השם דיבר במילתו הלשוני. כל החיים שלו מטריד אותו רק דבר אחד. נודר, הוא נודר נדר. נדר לאוויר יעקב, ומעלה אוהל ביתי, מעלה על ערש יצואי, עד אמצא מקום להשם משכנות לאוויר יעקב. מה בדיוק חסר לו? הוא מבין שהמדד של העולם, האם העולם מתקרב אל השלמות או מתרחק, זה הכל תלוי האם השפעת הקדוש ברוך הוא בהר ציון מגולה או חלילה נסתרת. זה המדד של העולם. על ירושלים, כמו שאמרנו בתחילה, לא מביטים בכלל ממבט של עוד מצווה. מביטים עליה מבט של חייבים, מי שרוצה להבין מה חסר לעם ישראל, שיסתכל בתנ"ך ויראה על איפה התוכנית של העולם הולכת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא, מה תקוותיו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, וממילא מה תקוותיהם של ישראל אל אותה התוכנית. מצפים להשלמת הבריאה, לא פחות ולא יותר. הזמן הזה, צריכים להבין, גם דוד המלך לפני בית הראשון, גם עם ישראל בבית ראשון, בימי בית ראשון, קל וחומר בית עם ישראל בבית שני שכבר תקנו להם ובני ירושלים. ירושלים בבית ראשון שני כבר הייתה בנויה. אתה חושב שלא הייתה אז ציפית לישועה? ציפית, אין לנו מצב מסוים שאנחנו נגיד, יבנה המקדש, נקריב קורבנות וזהו. הזהו חייב להשתלם רק מתי שיבלה המוות לנצח, והמין האנושי יעמוד במצבו השלם הנצחי לפני השם בירושלים. אלא שיש מצבים תוך כדי עבודה של התקרבות כמה שאפשר, בכל שלב היסטורי עם ישראל הביט מהמקום שהוא עומד בו אל מצב התכליתי. אז בדוד המלך מביט ואומר, אני רוצה נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. עם ישראל בבית ראשון רוצה שכבר הבית הראשון, שכבר השכינה שרויה בו, והלוחות שניות שהוא יעלה לדרגת לוחות ראשונות. הוא לא הסתפק במועט, הוא הבין שלוחות שניות לעומת לוחות ראשונות, זה בשבילו ממש הפסד שאין כמוהו. אז התקוות הציפית לישועה שלו היה לחזור לדרגת לוחות ראשונות, ובעצם לוחות ראשונות זה ביטול המיטה מן העולם, חזרה בחזרה לפני חטא העגל וחטא המרגלים. בית שני כבר ציפה להחזרת הכבוד, והיא כבדה בו, שיהיה חסר חמישה דברים, ומשם שוב פעם לעלות. והמצב שלנו, אחרי שכבר קשלנו גם את התקווה של הבית השני, לנו כבר יש דרך יותר ארוכה. אז המבט שלנו הוא מרחק יותר גדול, מרחוק השם נראה לי. כן.
מה זה בוא זה פונקציה של כמו של דורים
שנשארה?
זאת אומרת, זה לא משהו עצמי.
אבל הוא מתורגם לדברים מוחלטים, אתה יכול להגדיר אותם לחלוטין.
אבל זה זכוח ישן. מה זה זכוח
ישן?
האם
זדקחו וזדקחו וברו
את כל הדברים
מהדעת
של
תריס? זכוח ישן הפירוש הדבר, באיזה שלב היסטורי הדברים יגיעו לידי גמר? האם בשלב של החישנה או בשלב של ביתה? אבל בין אם זה קרה בהחישנה, בין אם זה קרה ביתה, אנחנו מדברים על אותו הדבר. זה לא שני נושאים שונים.
זכוח ישן, זאת אומרת שכל רגע הוא יכול להגיע.
ואם הוא יגיע, אז מה יקרה? עלינו על התהליך היותר סופי, ומשם אנחנו לאיפה רוצים להגיע? להשפוך רוחי על כל בשר וניבו בניכם ובנותיכם, והיה מקדשי בתוכם לעולם, ובילה מוות לנצח, שהמין האנושי חוזר למצב אדם הראשון שקודם החטא, שהוא נמצא בירושלים ובציון, זה היה המקום ששם אדם הראשון נוצר, ושם הוא אוכל מעץ החיים וחי לעולם.
אז מה, זה לא פונקציה של ברורים?
לא בין השאר, גם זה. אבל תניח רגע את הברורים, הברורים האלה צריכים לחלוף ולהגיע לאיזה אידיאל מסוים. מהו האידיאל? מה? אז עוד פעם, אנחנו אפשר לומר, אם נהיה כנים, הפסדנו את ההזדמנויות. אנחנו נמצאים כבר בעיתה, עלינו על הרכבת האחרונה, אין כבר יותר מקום כבר, אין כאן יותר מרחבים. אנחנו הגענו לארץ ישראל הפעם, אם השנה עוד נצטרך לקרוא את ספר איכה, נקרא שוב ושוב את ההבטחה האלוקית שלא יוסיף עוד להגלותך. כלומר, אנחנו נמצאים בוודאי, אין שום ספק בדבר, עלינו על הבעיתה. הגר"א אמר שגם בעיתה כפשוטו של מקרא, גם בעיתה יש הבחנה של החישנה של פחות או יותר, אבל בסך הכל בגדול אנחנו כבר נמצאים בשלב של בעיתה. עכשיו, הבעיתה הזה כולל את כל יהודי הנביאים, שבתחילה השלב של ימות משיח בן יוסף, אחר כך אנחנו מחכים לרגע הקרוב הזה שהעולם יתחילו להתקיים יהודי הנביאים של משיח בן דוד, נבואה, מקדש השם בתוכנו, וביטול המיטה, שזה שלבים שילכו, וככה נלך ונתקרב אל שלב האלף השביעי, שזה כבר יהיה השבת בעצמה של אדם הראשון, של עץ החיים בעצמו. אז כמו שאמרנו, ההקדמה כבר במשלב שאנחנו נמצאים בו, הוא מאוד 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 מצומצם. מדובר על דברים מאוד, כבר לא מדובר פה בהבדלים כל כך מהותיים, כי למעשה אנחנו כבר 200 שנים ויותר כבר עלינו על הרכבת. אז ממילא, הרבה פה לשחק לא נשאר. הקדוש ברוך הוא מאידך גיסא נשאר בסך הכל 220 שנה לכל יהודי הנביאים. כמה אפשר כבר פה לשחק בין ההתחלה לבין הגמר? אז יכול להיות שנקדים עוד קצת, נקדים עוד קצת כמו שאמר הגר"א, אבל איך שלא יהיה, אנחנו כבר עלינו. וממילה אני חוזר לשאלה הקדומה שאנחנו נמצאים פה עכשיו כאילו מתחבטים. אם אנחנו מדברים בתקווה כל כך גדולה, אם כבר נמצאים בשלב כל כך מתקדם, אז שוב פעם אז אנחנו אומרים, אז מה אנחנו עושים? תשעה באב. אולי כבר נעבור לנחמו נחמו עמי, ולתשובה היא שוב פעם. אני אגיד אולי משל אנושי. עם ישראל מצד אחד, הגר"א אומר באחד המקומות בליקוטים מכתב יד, הוא אומר ככה, שחורבן הבית היה, הוא אומר, יציאת נשמה, בחינת יציאת נשמה של האומה. לא עלינו, אדם שוכב ליד ממיטת אביו, ורואה את המוניטור מצפצף, זה העולם חשך בעדו. וזה ממש ממש משל אמיתי. דהיינו, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם, כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אומרים חז"ל, מה המגדל? המגדל, הצוואר, זה מקום החיים. הצוואר נחתך, כיוון שנחתך הצוואר פסקו החיים. זה המצב האמיתי של ניתוק מאר ציון. אומר הגר"א, יציאה מארץ ישראל זה כניסה לקבר. ואכלה אתכם ארץ אויביכם, כל הקשיי הגלות וכל שכחת התורה שהייתה בגלות, זה התהליך הריקבון שהגוף עובר. הוא אומר הגר"א לפני 300 שנה, הוא אומר, ועכשיו הגענו לשלב, ואתה קומה, הגענו, הוא אומר, שחה לאפר נפשנו, דפקה לארץ בטנינו, ועכשיו הוא אומר, קומה ואושיינו. עכשיו זה הגענו לשלב שאין יותר ירידה ממנו, ועכשיו מתחילים כבר לשוב בחזרה. אז באמת, מצד אחד, האומה שווה מן הגלות, חזרה לארץ ישראל, האיברים שלה כבר מושלמים, אומה עומדת זקופה, יש לה צורה, יש לה מבנה מדיני, יש לה מבנה לאומי, הגוף כבר, אבל דבר אחד עדיין הנשמה מלאכותית. עדיין האיברים, רק היום שיודעים אחרי הגילויים המדעיים היום, אפשר לראות, לקחת אדם, לא נעים להגיד שלך, לקחת תיאורטית, לקחת אדם, להוציא אדם מהקבר, בפועל זה לא יכול להיות, כי האדם מתקלקל מאוד מהר, החמצון בדם, אבל תיאורטית אפשר לקחת אדם מת ולחבר אותו למכונת לב ריאה ולהנשים אותו, ובמשך 10 ימים הוא יכול עדיין לשרוד שכל האיברים חיים והם מתפקדים. תיאורטית, זה יכול להיות, אפשר גם לקחת אדם בלי ראש ולעשות את זה בפועל. אז כלומר, זה בעצם אדם מת שנושם נשימה מלאכותית. אז מצד אחד, לבוא ולומר שמצב כזה ממעט את האבלות, האבלות היא החיים. האבלות זה לא המבנה שתומך בחיים. האבלות זה עצם החיבור אל הר ציון, זה עצם החיבור של לשפוך רוחי אל כל בשר ונחה עליו רוח השם. זה בן דוד, בן דוד הוא המופקד, אנחנו נמצאים בשלבי בן יוסף, שכל קומת האומה קמה, והדברים קודש קודשים וכל הדברים הולכים קדימה. אבל ביחס לנקודת החיים, ביחס לחיים, האבלות עדיין נמצאת. וכמו שאמרנו בתחילה, אדרבה, בגלל שהמבנה של האיברים קיים, זה מחייב אותנו לא לברוח מהאבלות האמיתית. באמת להתמקד בנקודת אמת, שזה זה, 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 זה החיסרון שעליו אנחנו כעת, אליו אנחנו מקווים. אז יש כאן באמת שתי תנועות. אנחנו באמת מצד אחד החיצוניות נבנית, הפנימיות גם אי אפשר להתעלם ממנה, שעם עם ישראל, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאחד השלבים זה תורה חוזרת על עומדיה, וישראל אוכלים ושותים, דהיינו יש שפע בעולם, יש צורה של מצב, שאחד המצבים שעם ישראל לא היה בו, מסתבר אולי קשה להגיד ממתי, אבל אלפי שנים מצב, אבל אנחנו רואים את התקווה, אנחנו מעודדים, זה כמו אדם שהוא חולה, שהוא מלא תקווה שיבריא, אבל עדיין המציאות, התיאור המצב, באמת ההגדרה הרפואית עדיין נשארת, עוד אין חיים. החיים, אנחנו רוצים את זה. וכשעם ישראל יתמקד בתקווה הזאת, לא לעסוק בכל תהליכי הריפוי הלאומי שלנו, אבל אסור אף פעם לשכוח מה אנחנו באמת מקווים, כי העולם לא נברא בשביל דברים יחסיים, הוא נברא רק בשביל קיום ברית אברהם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, שהאלוקות תשרה על האומה הזאת במקום הנבחר לנצח. ופחות מזה אנחנו באמת אבלי ציון וירושלים, כי רק בזה אנחנו מראים שלעולם לא נסתפק בפחות מזה. אדם שמסוגל להמעיט, למעט את עניין אבלותו, אז הוא יוצר לאומה שלנו יעד חדש, ולא נוכל ליצור יעדים חדשים. אנחנו מלאי תקווה שהדברים מתקדמים וכבר לא יכולים לסגת, אבל אנחנו עדיין רוצים לברר ולהודיע, על פחות מחיים אמיתיים לא נתפשר. אנחנו עם שנשאר על הרצפה עם בגדים קרועים, כל עוד שהחיים של ברית אברהם ישובו לאומה הזאת. אחרת חס ושלום, אנחנו ובני השפחה שווים. לנו יהיה מבנה מדיני, וגם להם לצערנו יש. אנחנו לא יכולים לבוא ולהוציא אותם, להביט וראה את חרפתנו, אם אנחנו לא יודעים שאנחנו מבקשים להסיר את העורלה מהר ציון. איך כתוב שם? לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אומר הגר"א, זה קליפת אדום וישמעאל, שבהר קודשי דווקא שם הם באים לעכב את קיום הברית. אז אומר הגר"א, קיום הברית זה רק מתי שתסור העורלה, ואז יהיה אשפוך רוחי על כל בשר. כן.
במגילת איכה לא מוזכר העניין של בית המקדש בכלל.
אז תראי, הוא מוזכר.
למה כאילו רק האבלות של החורבן בעיר?
שאלה טובה. באמת, אנחנו היינו מצפים שהמקראות ידברו על הדבר. קודם כל זה מוזכר. מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. איכה השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום מפו. אנחנו מדברים, הנקודה המרכזית, ועל זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים, מה זה שמם? ממה הוא שמם? לא שמם מבני אדם, הוא שמם מגילוי השם בעולם. שממה, השמיים סגורים, אין השפעה אלוקית שעם ישראל מצפה לה. זה הנושא, על זה היה דווה ליבנו, על זה אנחנו חולים. החולי הלאומי שלנו זה על החיסרון הזה. עכשיו אם אתה שואל למה יש תיאורים כל כך נבואים רבים על הפורנויות, על צער, הצערן של ישראל, על כל, על כל מה ש... מפני שזה הכל נושא אחד. יש כאן שני נושאים באיכה בעיקר. הנושא של חורבן העיר והחרפה שישראל מסורים בידי האומות. הרי צריכים להבין שרואים את הגויים, שהעם ישראל נמצא תחת ידי הגויים, זה כבוד השם מחולל בעולם. הרי אין לקדוש ברוך הוא שום גילוי אחר בעולם רק כאלוקי ישראל, כאלוקי ירושלים וכאלוקי ישראל. כשהעם שלו מחולל בידי הגויים, אז זה החרפה הכי גדולה שיכולה להיות. איך אומר תנא דבליהו שמסילת ישרים מביא פרק י"ט, כל אדם ישראל שמתענח כל ימיו על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל, על כבוד המקדש ועל הגאולה שתצמח במהרה. אין, זה אילו אותם ערכים נרדפים. אין לקדוש ברוך הוא כבוד בעולם אם עם ישראל מושפל בידי בני השפחה ובני היסב, שתי ההורלות שמעכבות את רצונו בעולם. אז כשאנחנו היינו בשלב הזה, והיינו ודאי שאפשר לומר שבמידה מסוימת, בוודאי את זה צריך, בזה ברוך השם, אפשר לומר שהמצב נשתנה. זה הגויים לצערנו מבינים את זה לא פחות יותר טוב מאיתנו. אתם יודעים את גודל חרפתנו, על תא הגזים בטרבלינקה הייתה פרוכת שהייתה כתובה, זה השאר להשם צדיקים יבואו בו, לקחו פרוכת בגזים ושמו על שער הכניסה. הגויים מבינים טוב טוב במי הם לוחמים. הם לא לוחמים פה בבעיה גזית, הם לוחמים פה באלוהי ישראל. ידעו את זה היטב היטב, משם הם ינקו את כל הרוע ואת כל עוצמת המלחמה שלהם. אנחנו צריכים להבין באותה מידה, כשעם ישראל מנתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, אז זה כמו חורבן בית אלוקינו, כי כך השכינת השם מתגלה בעולם להיות אלוקים לישראל. אז כל התיאורים שעם ישראל סבל בגלות, ידי נשים רחמנות בשלו ילדיהם וכל הזוועות, לא בוכים עכשיו על מה שהיה, על הפורנויות שהיו לפני 3,000 או 2,500 שנה, אלא אנחנו אומרים איך העניין האלוקי הושפל בצורה כזאת שבניו הנבחרים ניתנים בידי אויב. וירושלים עיר הקודש, איכה ישבה בדד העיר הבתייה, מה זה ירושלים? אפשר לבכות על המקדש, מה זה ירושלים? ירושלים זה היה המקום שקדוש ברוך חפץ שינעלו פה חיים אנושיים מקודשים. מה זה נקרא? בעולם הזה ולנצח. ירושלים בעולם הזה, אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף ע"ה, בעולם הזה עדיין מי שרוצה נכנס. ירושלים של העתיד לבוא, רק המזומנים לה. ירושלים של העתיד לבוא זה עולם הבא. כמו שאמרנו, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נסבעה מיטוב, ביתך קדושך עליך. אז תתנהג על השם של העתיד לבוא, זה יהיה בירושלים. בעולם הזה יש לנו עוד זכות פה להיות בגבול הזה, עדיין הפתחים פתוחים. אחר כך זה יהיה רק מי שידע להתאבל על ירושלים, מי שידע להעריך את השלמות הזו. אבל מה זה ירושלים? ירושלים זה עיר שגם בעולם העבודה, הכל מעלים לירושלים. מי זה האדם שיודע שמנהלים חיים אנושיים כאן בארץ ישראל בצל הרצון האלוקי, בצל המקדש, אוכלים שותים ושמחים, אוכלים בירושלים, אבל אכילת ירושלים זה אכילת קודשים, אכילתה זה מעשר שני, זה משולחן גבוה כזכו, אומרת הגמרא, זה אוכלים משולחן המלך, זה אנשים שמסוגלים לנהל חיים אנושיים שלא נפרדים ומתנתקים מהיד. לצערנו הרב שנוסעים מחוץ לירושלים, הניסיון כבר מתחיל. רגע, אולי בבאר שבע אפשר לחיות חיים מנותקים מהיד? אז הקדוש ברוך הוא יזכיר לנו שלוש פעמים בשנה תזכורת, יראה כל זכורך את בני המלך השם, כשם שבא לראות כך בא לראות. היו גוללים את הפרחות בפני עולי רגלים ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. העולם הזה כולו זה שיר השירים אחד גדול של חיבור שמיים וארץ, שמאלות תחת לראשי ומנות תחבקייני, שכל המציאות האנושית עומדת להתקשר עם השמיים. ושלוש פעמים בשנה לכל הפחות צריכים לתת את התזכורת הזאת. אבל זה ניסיון יותר גדול. הכל מעלים לירושלים. מי שחי בירושלים, התורה דואגת שכל יהודי יחיה מספיק זמן במשך השנה בירושלים שלא יוכל לשכוח. אומרת התורה, למה היא דאגה לארבע שנות מעשר שיוכלו מעשר שני בירושלים? תתארו לכם מה זה כמות מעשר שני. עשירית מכל היבול הלאומי שלנו, היום, שלצערנו הרב חלק גדול בידי זרים, עדיין היבול, עשירית מהיבול של ארבע שנות שמיטה, זה כמויות של אלפי טונות, לא יודע כמה לספור את זה, בכמויות אדירות שאי אפשר לתאר. עשירית מהתבואה הזאת, פירות, ירקות, הכל צריך לאכול רק בגבולות ירושלים, צריכים לבדות את זה על כסף, מדובר במיליונים, מאות מיליונים, אולי מיליארדים של שקלים, שצריכים להכניס אותם לתוך קופה סגורה, שמים אותם בירושלים, אומרים, מתחננים לאנשים, תבואו ורק תאכלו. אסור בכסף הזה לקנות שום דבר, רק אכילה ושתייה. לא נתתי ממנו למת. רק אכילה ושתייה, ועכשיו יבוא אדם ויגיד, נשמור את זה לעוד 10 שנים, פעמיים ביור מעשרות. ב3 שנים חייבים לגמור את הכסף. מה בעצם זה מוביל? אנשים פשוט מתחננים לכל הקרובים שלהם, הכל האוכל והשתייה עלינו. רק תבואו לירושלים ותאכלו בירושלים. רק תחיו בירושלים. אומרת התורה למה? למען ילמד ליראה. מי שנמצא פה, יראה. ויקרא אברהם למקום הזה, השם יראה, אשר יאמר היום בער השם יראה. זה המקום שפה היראה והנראה נפגשים. השמיים והארץ יכולים להביט אחד בעיניים של השני, פה זה עין בעין יראו בשוב השם ציון. זהו, האומה הזאת היא אומה מקודשת, היא אומה אלוקית, היא אומה שלא יכולה לשכוח את החיים האלו, ועל זה היא מתאבלת וקורת הבגדים כל שנה ושנה. וכל עוד שהעין בעין יראו לא יושלם, אנחנו אבלי ציון וירושלים. פחות מזה, אוי ואבוי לנו אם אנחנו שכחנו את היעדים האלו. אנחנו באמת בבעיה, כן. זה כבר עלייה לדרך הסופית, בדיוק, הטובה. עלינו כבר זהו. הגיע השלב שהעולם כבר נגמר תקופת העבודה, כל ההזדמנויות כבר מוצאו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, למעני אעשה, כי לא יחל. אני קראתי ברית אברהם, הבטחתי לו בריתות שאין להם הפרה, הגיע הזמן שאני מתערב, ומשתי תבון הארץ ההיא ביום אחד, בימים ההם יבוקש שתבון ישראל ואיננו, ותחתות יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר עשיר. זהו, התערבות אלוקית כבר, אנחנו בתוך המציאות הזאת, אבל עדיין לא הגענו לשלב של עין בעין. אז אני חושב שהיינו יכולים לדבר ולדבר ולפתוח את כל התנ"ך. איפה שהיינו פותחים, היינו מגיעים לאותה נקודה. אבל הנקודה הפנימית הזאת, אסור לזוז ממנה. לעולם לא לתת לירושלים להישאר בשולי הדברים. כל ליבן של ישראל, כל תפילותיהם של ישראל, זה רק, אומרים חז"ל, רק על עניין ירושלים. על מה הייתה מגפה בזמן דוד המלך? 70,000 מישראל מתים, אומרים חז"ל במדרש שמואל. על מה הייתה מגפה? הקדוש ברוך הוא כסית את דוד. רק חיפש טריגר משפטי, אבל למעשה על מה? על שהיו עוסקים בגפנם, בתאינתם, ושכחו את התקווה של ירושלים. שלא ביקשו את בניין ירושלים. מה הראיה לכך? איך המגפה נעצרה? ברגע, איך הכתוב שלח את גד הנביא? לך מהר תקריב קורבן בגורן הרבנה היבוסי, המגפה נעצרת. מה הקשר? הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל. בואו ותבינו על מה אחרון האף. איך אתם חיים חיים אנושיים בארץ ישראל, כאומה לאומית, כאומה עצמאית? אתם חיים פה אפילו עם חיים יהודיים מושלמים, חיים עם ארון ברית השם בתוך היריעה, ויש לכם אפילו נביאים בתוככם, ותורה בתוככם, אבל אתם לא נחשפים להשלמת היד. אתם מוכנים להשאיר את העולם באמצע הדרך, ואתם לא רוצים להניע אותו אל השלב שאני רציתי בו. אני לא בראתי עולם בשביל חצי דרך, בראתי עולם בשביל מצב שלמות. והדבר הזה, כמה שאנשים יותר קרובים וכמה שהם יותר גדולים, אז התביעה היא יותר רבה. דווקא כי אנחנו נמצאים היום כל כך קרובים, אז איך אפשר להסתפק במועד? איך אפשר להשאיר את הר הבית, אני לא מדבר עכשיו על, אין לנו מה לעשות מבחינה מעשית, על הנושא הלבבי, שאנחנו מסוגלים לשבת בשוויון נפש ולראות שמקום התכלית נמצא תחת עורלת האומה השפלה, תחת חרפת השפחה כתירש גבירתה, ואנחנו, אבל יש לנו את הכותל, אנחנו חיים חיים יהודיים, ואנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, וברוך השם מה שנתקדמנו, אנחנו מכירים, אנחנו לא כופרים בטוב, אנחנו יודעים שמכירים בתהליכים, אבל לעולם לא נוותר, כמו שאמרנו, על האבלות שלנו, כל עוד שלא שמענו את החיים חוזרים, הנשימת כל אשר רוח חיים באפיו. נשים את הנוצה בחותם של בת ציון ונראה אותה נושמת חיים, חיים עצמוניים קוראים לזה היום במונחים רפואיים. היא נושמת לבת ציון, היא כבר לא נושמת חיים מלאכותיים של אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, שיש לנו מוזיקה עצמית ויש לנו צבא עם כל כבוד ישראל שכרוך בזה, אבל עדיין זה לא נשימה עצמונית. זה עדיין נשימה מלאכותית שאנחנו עדיין בחיצוניות ועדיין לא נשמנו את הרוח חיים באפיו, את השפוך רוחי אל כל בשר. כל עוד שלא נראה נביאים בתוכנו, מי ייתן, משה רבינו אומר, מי ייתן והיו כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. זו התקווה של משה רבינו. כל עוד שלא נראה את ההופעה הזאת, אנחנו עדיין אבלים. אבל בשלב של גילוי משיח בן דוד, זה כבר באמת נבין שהדברים כבר עלו, נמסרו, המושכות נמסרו מידינו. עבודה שלנו כבר תהיה עבודה מאוד מוגבלת. יגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלו ימות משיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. הכוונה היא נעבוד עדיין, אבל העבודה כבר תהיה כנמשכים. היא כבר לא תהיה כהתמודדות מול הרע. הרע כבר, הוא כבר לא יהיה, הוא לא יהיה כבר צד שני בעניין. אז זה כבר יהיה מהלך שהולך ומתקדם. לא כדאי להמתין, לא כדאי. אתם תשאלו, אז אולי בזה נסיים. הרבה שואלים אותי בכל שנה, אז למה לבקש ציפית לישועה? למה לחכות לשלב הזה? הרי לכאורה מצד אחד אנשים טוענים, זה ימעט לנו את הזכות שלנו. הרי ברגע שימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אין בהם לא זכות ולא חובה, היום אנחנו לפונקציה רעגרה, מתמודדים מול כל כך הרבה חושך וקשיים, כל מאמץ הכי קטן, אומר המסילת ישרים, תיבחן תולדתו בברור ודאי, בהגיע הזמן התכלית, הנולד מקיבוץ כולם. אבל עוד מעט נגיע לשלב שכל ההומות, והיו מלאכים אומנייך ושרותי מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך, יבואו להתחנן לפנינו על איזושהי זכות. אנחנו חושבים, מי שזהיר למצווה ציצית יזכה ל-2800 עבדים, אמרו, אני צריך 2800 עבדים. על עבד אחד אני לא רוצה. נוח לי לצחצח את הנעליים לבד. מה צריך 2800 עבדים? מה אני אעשה איתם? התשובה היא, זה לא עבדים שיבואו מתוך התאמרות. זה עבדים, הכוונה היא כמה תיקון בעולם יזדקף לציצית שלך. הציצית זה תיקון החיצוניות של עם ישראל, תיקון הלבושים. הגויים שייכים והחזיקו בכנף איש יהודי. מי שתיקן את החיצוניות שלו, את הלבושים שלו, יש שייך אל תיקון האומות, יזדקף לו. ואז 2800 גויים יתוקנו מכוח כנף איש יהודי אחד. כשיש כזאת שלמות, אז מישהו צריך, אז מה... אז, 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 אז יהיה ערך למעשים, אז למה שאני ארצה בכלל את המצב המתוקן הזה? אני אגיד לכם תשובה מאוד פשוטה, שאני חושב, אולי יש לכם תשובות יותר טובות, אני אגיד לכם מה שאני משיב. מי שיכול לחיות כאן בעולם בלי התקווה לשלמות המוחלטת, 120 שנות עבודה לא יעמדו מול יהודי שהגיע לתובנה הזאת. לעולם לא תרוויח לחיות חיים של עבודת אלוקים אם לא הבנת, אם לא הפכת להיות ציפית לישוע. אם לא הבנת את התמונה האמיתית של התנך, מה יועיל לך עוד עשרות שנות חיים? אתה חי חיים יחסיים. אתה לא הבנת לאיפה עם ישראל מקווה. שנייה אחת, רגע אחד של אבלות ציון שווה 120 שנות חיים של עבודה בלי התובנה הזאת. לא ייתכן שיוולד רווח מאי ידיעה. מאי שלמות. אנחנו רוצים שלמות. זו התקווה, זו ההבנה שהתנך צריך להביא אותנו אליו.
טוב, גם
שטוב
לתקופת
האירוסים,
היא לא רוצה נישואים עצמם.
בדיוק, ממש כך. יפה מאוד, משל נפלא.
מה שמה?
אומר משל...
זה נישואים, לא
רוצה נישואים. לא, זה המצב המתוקן. זה משהו יקווה.
עכשיו זה מורסה. עכשיו זה מורסה, אז
בזאת השם,
עכשיו
תפרה
בבחינת מורסה.
כן. בזאת השם,
אנחנו נבוא לבחינת
פנימית, יפה. אתה אמרת משל, כי עלה על הדעת דבר כזה, שמישהו יגיד, אני רוצה להישאר. הגמרא במסכת כתובות מספרת על רבי יוסי בן זמרה, שהסיעו אותו לאישה ואמרו לו, תתארס, אחר כך תיסע לישיבה, אחר כך יהיה חתונה. כיוון שעברה לפניו, כבר ביקש, בואו נעשה את החתונה עכשיו, אחר כך נעשה, אחר כך אני אלך ללמוד. אז הוא התבייש מאבא שלו. אבא שלו אמר לו, אל תתבייש, דעת קונך היה בך. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר. בתחילה הוא אמר, מקדש השם קוננו ידיך. רק הוא ראה את עם ישראל בהר סיני, הוא אמר, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, לא יכול היה להתאפק. כבר עכשיו אני רוצה לשכון בתוכם. אז בדיוק ממש המשל הנפלא שאתם אמרתם. אז רק נסיים בדבר אחד, זה המאמר הנפלא של הגמרא במסכת, הגמרא במסכת תענית, כל המקבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, זה באמת, באמת מאמר שמבטא באמת, השייכות שלנו אל ירושלים חייבת להיות היום ממקום האבלות. זה ממש, זה ממש, צריכים להבין, האבלות והאהבה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, הססון והשמחה איתה שייכים מאותו שורש של אבלות. כמו שאדם לא יעלה על הדעת, שאדם מתאבל לדבר שלא חסר ממנו, דבר שאין לו תקווה אליו, שהוא לא מרגיש שבכלל הוא, יש לו סדרי חיים בלעדיו, הוא לעולם לא יתאבל. אבלות היא ביטוי של אותו דבר שבו אני סס, מה שמסיס אותי בחיים, מה שמשמח אותי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.